וזה כאילו מהצד יכול להיראות הסצנה ההוליוודית הזאת בסרט, שהמתח המיני נבנה כל השנים האלה, והנה הגיע הרגע המיוחל, ואם זה היה סרט, אז היינו נכנסים הביתה, הוא היה קורע ממני את הבגדים, ונורא מהר היינו פשטים, נורא מהר הייתה חדירה, ואז היינו גומרים ביחד, שוכבים אחד ליד השני ואומרים, וואו.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות. אז היום אנחנו מראיינות בפודקאסט את לירי אמבר דבי, מנחה למיניות ואירוטיקה. לירי היא ממש דוגמה ומופת והשראה בכל מה שקשור למיניות. אנחנו מאוד מתרגשות להביא אותה כאן לשיח איתכן. אנחנו מרגישות שהתוכן שהיא מקדמת והשיח סביב מיניות, היא עושה אותו בצורה מאוד בריאה, ואנחנו מאוד מזדהות עם הדרך שלה. וחשוב לנו להביא אותה לכאן כדי לשתף איתכן איזשהו שיח שהוא כנה ועמוק ומטיב בנושא הזה. אנחנו מקוות שתהנו. טוב, אז לירי, איזה כיף שאת כאן איתנו.
ברוכה הבאה, לירי.
ייי.
אז אני אשתף ואספר שאני מחזרת אחרי לירי כבר תקופה. אנחנו רצינו להביא אותה לשיחה כאן כבר הרבה זמן, ואני ממש מודה על זה שאת כאן איתנו.
תודה, תודה שהזמנתן.
זה באמת מרגש. טוב, אז ככה למי שקצת לא מכירה, את יכולה לספר קצת יותר על עצמך?
בטח. אז אני אתחיל כבר בסיבוך הראשון שאני אוהבת לעשות. קוראים לי לירי יואל פינקוביץ', או בשם המנחה שלי, לירי אמבר דבי. יש לי את השם הזה, קיבלתי אותו אחרי הלימודי טנטרה שלי. הפירוש שלו בשפה הסנסקריט זה אלת השמיים. ושני השמות האלה הולכים איתי. ואני מנחה למיניות ולאירוטיקה. פעם התעסקתי באמת יותר בתחום של הטנטרה, היום אני יותר הרחבתי את זה לתחום של הסקסולוגיה הסומטית, עוזרת גם ליחידים, גם לזוגות וגם לקבוצות, לחקור את הנושא של מיניות, של אירוטיקה ושל איך לעשות אהבה.
וואו, זה המשפט המכריע בעיניי,
כן.
לכל מה שאת עושה.
לגמרי.
אז ככה, נתת פה כמה מושגים, גם סקסולוגיה סומטית אמרת. Mm-hmm. תוכלי קצת להרחיב עליהם יותר למי שככה לא מכירה בכלל את העולם הזה?
בטח. אז נתחיל רגע מלהגיד מה זה טנטרה, כי זה משהו שהרבה אנשים יש כל מיני תפיסות שגויות וכל מיני מיתוסים. אז הטנטרה היא בעצם דרך חיים, סוג של פילוסופיה פרקטית שמגיעה מהודו העתיקה, היא התחילה לפני מעל 5,000 שנה, והיא בעצם מדברת על זה שכל מה שהווה בעולם הוא אחד. ואם אנחנו לוקחים את זה פנימה לתוך החוויה האנושית, אז מה שהטנטרה אומרת זה שכל חוויה אנושית היא חלק משלם. כלומר, יש בינינו, בתוכנו כל מיני חלקים. יש את החלקים שאנחנו שמים באור ורוצים להראות לעולם, ויש את החלקים שאנחנו שמים בצל. ובעצם הטנטרה אומרת, בואו נביא את החלקים מהצל אל האור, ונלמד איך כל חוויה אנושית אפשר להתעורר, להגיע להערה דרכה, אפשר לתת לה אהבה. ובתוך זה יש כל מיני זרמים וכל מיני דברים שהטנטרה נוגעת בהם, ממש נוגעת בכל תחומי החיים. והיא קיבלה קונוטציה מינית, הנאו-טנטרה יותר נכנסה לעיסוק במיניות, וזה בגלל שהמיניות הייתה כזה טבו, גם בתקופה היא בהודו של בודהיזם והינדואיזם, נזירים, אז סקס היה כביכול משהו שמונע מאיתנו להגיע להערה. והטנטרה אומרת, רגע, גם מיניות היא משהו שאפשר להתעורר דרכו, היא חוויית החיים. אחת החזקות, אם לא החזקה ביותר, היא מה שיצר חיים. ולכן היא קיבלה קונוטציה מאוד מינית. והסקסולוגיה הסומטית היא באמת ממש מתרכזת בסקס, היא מתרכזת באירוטיקה, היא מתרכזת בגוף. אז זה בעצם סקסולוגיה מבוססת גוף, לבחון איך הגוף שלנו מגיב, מה החיוותים השונים שלנו לעונג, לחשק, להתעוררות מינית.
מדהים. טוב, ניקח קצת את השיח לכיוון של יותר מיניות ומיניות מודעת. בואי נדבר קצת על זה, כי אני מאמינה שזה חלק גדול ממה שאת מתעסקת בו, בכל הליווי של האנשים וכל התהליכים בעצם. אז מה זה בכלל מיניות מודעת?
מיניות מודעת היא בעצם להבין את המיניות ממקום יותר עמוק, להבין למה ואיך ומה, לא לקחת את הסקס כפשוט משהו שאנחנו אומרים לדבר בצורה שוטפת, זה כאילו סקס זה מין שפה שאף אחד לא לימד אותנו, אבל העולם מצפה מאיתנו לדבר אותו בצורה שוטפת, ותמיד לדעת לדבר אותו עם כל בן אדם, בכל סיטואציה, ועדיף עם כמה שפחות מילים. אז המיניות המודעת היא בעצם ההבנה של של השפה הזאת שנקראת מיניות, של מיניות כדיאלוג, של מה מענג אותנו, מה מדליק אותנו, אפילו דברים בסיסיים כמו האנטומיה שלנו, או מחלות שאנחנו יכולים לקבל, או איך אנחנו מגנים על עצמנו, זה גם חלק ממיניות מודעת. בעצם להביא שיח פתוח, אינפורמציה והבנה מעמיקה יותר של הדבר הזה שיצר את כולנו, ואף אחד לא מדבר עליו.
אז איך בעצם מתקשרים את זה בצורה שהיא יותר פתוחה, יותר משוחררת? כי כשאת אומרת שזה משהו שלא מדברים עליו, בדרך כלל דברים שלא מדברים עליהם, זה דברים שיש הרבה בושה סביביהם, או באמת הרבה פחד, מאוד מאוד טבו, שאני מרגישה שמיניות תלוי למי ותלוי באיזה סביבה, טיפה יותר נפתח, אולי זה בבועה שאני חיה בה, אבל זה באמת עדיין נושא שמלווה עם המון תחושות של בושה. ובכל זאת, איך מפתחים את השיח גם עם עצמנו, גם עם אנשים אחרים.
אני חושבת, אם אני מזכירה עוד פעם את המקום של הטנטרה, של בעצם להביא מהצל אל האור את החלקים האלה שהם חיים, הם נמצאים כאן כל הזמן, גם אם נבחר לא להסתכל עליהם, הם עדיין שם. אז אותו דבר אני רואה את המיניות המודעת, בגלל זה גם בחרתי להעמיק בנושא הזה יותר, כי זה אחד הצללים הכי גדולים בחברה שלנו. אז מיניות היא כמו פיל בחדר. שנמצא בצל, נמצא מאחורי הקלעים. אם אנחנו נפנה את המבט ממנו, זה לא אומר שהוא לא נמצא שם. וגם הנוכחות הזאת של מיניות היא כל כך חזקה. היא בכל מקום, היא על שלטי החוצות באיילון. היא בכל פרסומת שאנחנו רואים. היא בראש שלנו, רוב שעות היום. הרבה מאוד אנשים ממש חושבים על מיניות בצורה אפילו אובססיבית, בגלל שהיא גם כזה צל. כי כשיש משהו שאנחנו מדחיקים, המקום שהוא יתפוס, הניסיון שלו להגיע אל האור, יהיה יותר אגרסיבי. ואני חושבת שכל דבר שאנחנו רוצים להתיידד איתו, להתחבר אליו ולהבין אותו יותר, במיוחד משהו שיש סביבו הרבה צל ובושה ואשמה, אנחנו צריכים קודם כל לקחת איזו נשימה ולהחליט שבא לנו להסתכל על הפיל בחדר. שבא לנו בתור התחלה להפנות את המבט ולשאול את עצמנו שאלות. רגע, מה זה בכלל מיניות? איך אנחנו עושים מיניות יותר טובה, יותר מענגת, קודם כל עם עצמנו, אחרי זה גם עם פרטנר או עם פרטנרית? איך אנחנו מתחילים לעשות את הצעדים העדינים של להתקרב למקומות האלה, שכולנו נורא רוצים לדעת, אבל נורא נורא מפחדים להיחשף אליהם ובאמת לפתוח אותם?
אז איך?
אז זה מתחיל בשיח פנימי ובחקירה. וככה זה גם התחיל אצלי, באמת המקום הזה של אוקיי, זה מעניין אותנו. אני לא יודעת כמה אנשים בעולם לא רוצים לעשות סקס טוב. זה משהו שרובנו מעוניינים, אלא אם כן אנחנו אמינים, אבל רובנו ממש מעוניינים לעשות מין טוב ומענג. עונג טבוע בכל תא ותא בגוף שלנו, זה זכות מולדת בגוף שלנו. אז אני חושבת שלהתחיל באמת לחקור, יש לנו היום את האינטרנט שמלא באינפורמציה,
אבל גם לאינפורמציה שגויה.
נכון, נכון, ולכן אני ממש ממליצה פשוט להתחיל לחקור ממקומות שאנחנו, ומקורות שאנחנו יכולים יותר לסמוך עליהם. לא הייתי ממליצה ללמוד על מיניות מפורנו, הייתי ממליצה ללמוד על מיניות מערוצי יוטיוב, למשל, שמדברים על מיניות בצורה שהיא באמת אמינה וגם
מכבדת.
יותר מכבדת, וגם אני אישית מאוד אוהבת גם את מקומות היותר הוליסטיים שמדברים על מיניות בהקשר לא רק הפיזי של איפה לוחצים, כי הגוף לא באמת עובד ככה, אלא להביא גם את את המקום הרגשי, ומי שמתחבר לזה אולי גם את המקום האנרגטי. אני נחשפתי לפני משהו כמו 5 שנים, נחשפתי לאישה מדהימה ביוטיוב שנקראת לילה מרטין, דרכה ממש העמקתי יותר בעולם של הטנטרה והמיניות הטנטרית, והיא אישה מדהימה שעושה דברים נפלאים, והיא אחת המורות הגדולות ביותר שלי גם היום. ויש גם אנשים באינסטגרם שמביאים את התוכן הזה, אני אחת מהם, אבל יש עוד כל מיני מנחות ומנחים מהממים, יש קבוצות פייסבוק שאפשר לפתוח שם שיח ולהידיין על דברים ולשאול שאלות. באמת השיח הזה הולך ומקבל יותר מקום, הוא הגיע גם לנטפליקס, אפילו בנטפליקס כבר, שזה הכי מיינסטרים. יש תכנים יפהפיים, אם זה סדרות כמו חינוך מיני, או סקסיפיי, וגם דברים שמתאר דוקומנטריים, כמו Explained, בעברית מקרוב על סקס, Sex, Love and Goop, שזה התוכנית האהובה עליי בנטפליקס.
גדול. אז דיברנו באמת כאילו על מיניות והחיבור הזה, ומקודם העליתי גם על מיניות עם עצמנו ומיניות עם הסביבה, והשאלה שלי, כשאמרת לחקור, האם את אומרת לחקור, גם החקירה הפנימית הזאת יכולה להתבטא גם יחד עם אנשים, וגם כמשהו שהוא מאוד מאוד
אישי,
אינטימי לבד.
כן.
יש איזושהי דרך שהיא, לא יודעת, בסופו של דבר כולנו שונים, וכל דבר יכול להתאים למישהו אחד, ודבר אחר יתאים למישהו אחר, אבל האם יש בהגדרה איזושהי אמת של, קודם כל באמת להכיר את עצמנו, ולהכיר את המיניות שקורית בתוכנו, ומה אנחנו אוהבים, לפני שאנחנו מתחילים לחקור אותה עם עוד אדם.
אז באמת אין חוקים. אני חושבת שתמיד, כל אינטראקציה מינית שאנחנו נתנסה בה, אם זה עם פרטנר או פרטנרית, אם זה בסדנה, שזה למשל קבוצה, שלא בהכרח מתנסים מינית עם אנשים בקבוצה, אבל כן חוקרים ביחד משהו, בסופו של דבר זה תהיה חקירה אישית. כי אנחנו לומדים על עצמנו דרך אינטראקציה עם פרטנר. ואני ממש ממש בעד שאנחנו נחקור דברים עם עצמנו, כי אני חושבת שגם שמה יש את הבושה הכי גדולה. במה קורה בחדרי חדרים עם עצמנו, כי זה טבו כל כך גדול שאפילו כשהדלת סגורה ואנחנו במיטה ואף אחד לא רואה, עדיין אנחנו מרגישים לפעמים אשמה ובושה. אף אחד לא רואה, מי שופט אותנו חוץ מהקולות של החברה שמהדהדים בתוכנו. אז אני חושבת שלהתיר רגע את הבושה במקום הזה, זה משהו נורא נורא חשוב. ואם אנחנו לא נדע לעשות את זה, יכול להיות שיהיה לנו קשה לחקור עם אנשים אחרים. ויחד עם זאת, אני חושבת שחקירה עם אדם שאנחנו מרגישים קרובים אליו, אינטימיים איתו, נמשכים, יהיה הרבה יותר קל להעלות גם את האנרגיה המינית שלנו עם אותו אדם. ויש גם את האיכות הזאת שמישהו מחזיק את זה איתי. כלומר, יכול להיות שאנחנו עכשיו נחקור משהו ביחד ויעלה איזה קושי, אז אפשר להנחיח את הקושי הזה ולדבר אותו ובעצם להחזיק אחד לשני את המרחב הבטוח הזה, להתמודד עם הקושי הזה. והלוואי שלרובנו היה כזה סקס שכל דבר יכול לעלות ואפשר רגע להתבונן בו ולדבר עליו. ורובנו לא כל כך חווים את זה, רובנו משחזרים את הדפוסים של הבושה בחדרי חדרים עם עצמנו, גם בסקס עם פרטנר או פרטנרית.
איזה כלים או טיפים את היית נותנת למישהי שרוצה יותר להעמיק בחקירה המינית עם עצמה, או אפילו להביא את האנרגיה המינית שדיברת עליה שלאו דווקא קשורה בסקס?
אני חושבת שמה שגם אמרנו קודם, להתחיל באמת לראות סרטונים, לקרוא ספרים אולי.
ופרקטית בפועל.
אז זהו, אז אחרי שאנחנו חוקרים ומקבלים קצת את הידע, אז אפשר באמת ללכת למקומות שעושים embodiment לידע. embodiment, אפשר לקרוא לזה, בעברית זה הגפנה, אבל אם אני אקח את זה למונח קצת יותר ברור, אז זה בעצם לגלם את הדבר הזה בגוף. אז יכול להיות שעכשיו קראנו על אנרגיה מינית, הבנו קצת מה זה במיינד, אוקיי, אז עכשיו אפשר אולי ללכת לסדנאות, או ללכת לתהליכי ליווי מסוימים, שמתעסקים באיך אנחנו מביאים את זה לגוף, איך אנחנו מקרקעים את זה בגוף, איך אנחנו חווים את הדברים בחוויה ישירה. אז יש סדנאות שממש לוקחות את זה למקום של עבודת גוף, של חקירה. יש גם סדנאות בארץ שממש מביאות חוויות מיניות שאפשר להתנסות בהן. ויש גם דברים הרבה יותר לייט, הרבה יותר הדרכה זוגית למשל, או קורסים לזוגות. אני בקרוב פותחת קורס לזוגות, שאני בעצם הולכת לתת שם הרבה אינפורמציה על איך אנחנו גם מקבלים ידע, ואז יוצקים אותו לתוך הגוף וחווים אותו. ואפשר לעשות את זה, לקחת את הידע הזה ולשחק איתו בבית אחר כך. לא חייבים לעשות את הדברים בלייב מול אנשים.
כן.
זה לא חייב להיות, כי זה באמת מאוד מאוד פרטי, ולא לכולם זה מתאים. אז אני חושבת שיש באמת יותר ויותר אופציות גם בארץ שלנו לשחק עם הדבר הזה. בבית שלנו, במרחב הפרטי שלנו. אני חושבת שהדבר המרכזי שחשוב שיקרה, זה שיהיה לנו את הרצון הזה לחקור ולהיות סקרנים. אני קוראת לעצמי חנונית של מיניות. הסיבה שלי יש את הידע שיש לי היום, שאני מתעסקת בתחום הזה, זה כי זה פשוט כל כך עניין אותי, שאמרתי, זהו, זה הקטע שלי, אני עכשיו יוצאת למסע לחקור את זה בכל דרך אפשרית. לקרוא, לתרגל, להגיע מעולם של טנטרה שהוא יותר רוחני, ואז לעולם של פשוט הכי פיזי והכי פשוט והכי גוף. ולראות לאט לאט איך הדברים האלה מתחברים. וזה מטורף כמה העולם הזה רחב וכמה יש ללמוד. אני כל הזמן מגלה דברים חדשים שפתאום משנים לי את כל התפיסה.
מדהים. וזה גם כיף שאת אומרת שיש כל כך הרבה תוכן טוב ומרחבים בטוחים, חשוב לומר גם, כי אני בטוחה, גם לי יצא לשמוע בעבר, על בסופו של דבר זה באמת תחום שהוא מאוד רגיש. ומאוד טריגרי, ולפעמים אנשים יכולים לחוות חוויה שהיא שלילית פעם אחת, גם אם זה במשהו שהוא מאוד אישי ופרטי, ובמיוחד אם זה להכניס עכשיו עוד אנשים למקום הזה שהוא מאוד אינטימי, אז אני לגמרי שמחה שאת אומרת מהמקום המקצועי שלך, שיש הרבה מרחבים ומקומות בארץ שהם בטוחים להתנסות בדברים האלה ובחקירה הזאת, וגם כמוך, אני מאוד חושבת שאם משהו מעניין אותך ומושך אותך, אז פשוט ללכת ולחקור אותו, זה הכי בריא והכי מטיב שיש.
וחשוב לומר שכן חשוב לבדוק מקורות לפני, ולדעת לגמרי. מאיפה אנחנו עושים את המחקר ואת הלמידה שלנו.
נכון.
ומקודם הדיברת על מי מאיתנו לא רוצה סקס מהנגב וטוב, אז איך עושים את זה? איך באמת מעצימים את החוויה המינית שלנו וגורמים לסקס להיות כל כך מדהים?
וואו, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל אני חושבת שאם אני צריכה למצוא איזה מין כוכב צפון כזה שמכוון את כל את כל הדרכים, זה להבין שכשאנחנו במפגש מיני, בין אם זה עם עצמנו ובין אם זה עם אדם אחר, אנחנו נפגשים מחדש. ואני חושבת שהסיבה אצל הרבה זוגות התשוקה יורדת והחשק יורד, זה בגלל שנכנסים לאיזו רוטינה, לאיזו תבנית, שאנחנו כבר הבנו מה עובד, ואנחנו לא רוצים יותר מדי להעמיק ולנסות ולהיות הרפתקנים ולחקור דברים שהם אולי אפילו קצת יותר מאתגרים במקום הרגשי. אני לא מדברת בהכרח על משהו פיזי, אני לא מדברת על לתלות נדנדת סקס עכשיו בחדר ולעשות אקרובטיקה, זה גם אפשרי. אבל לפעמים אפילו להכניס צעצוע למיטה יכול להיות משהו שהוא מאתגר להרבה אנשים, כי זה לא מה שהם מכירים. לנסות תנוחה חדשה יכול להיות מאתגר להרבה אנשים. ואני חושבת שאחד הדברים הכי מאתגרים זה להכניס תקשורת אחרת וסקס מסוג אחר. נגיד סקס שהוא לא מטרתי, שהוא לא בסיס ראשון נשיקה, בסיס שני שדיים, בסיס שלישי איבר מין ואז חדירה ומישהו גומר.
וזהו.
נכון. ואני חושבת שהמסלול הזה שנורא התרגלנו אליו, גם בחברה שלנו באופן כללי, גם מהפורנו וגם בתוך זוגיות, יש את המקום הזה שנכנסת איזה שגרה, בטח אם יש נישואים וילדים, ואז עד שמגיעים לעשות סקס, אז אנחנו רוצים ללכת על הדיפולט, על מה שעובד. ואם זה עובד, והתשוקה עדיין נשארת וכיף לכם, אז מדהים, אז תישארו בזה. אין משהו רע בלהישאר בדיפולט. ויחד עם זאת, אני רואה אפילו סטטיסטית, אפשר לראות שאצל יותר ויותר זוגות, התשוקה משתנה, נעלמת, יורדת, התדירות של הסקס יורדת משמעותית. וברגע שמבינים שאם אנחנו מכניסים רגע את האלמנט הזה של, רגע, אנחנו נפגשים היום, בעצם ממקום אחר אף פעם לא נפגשנו אני ואת כמו שאנחנו ביום הזה ספציפית. אנחנו כל הזמן משתנים, הגוף שלנו משתנה, אנחנו כנשים, המחזוריות שלנו כל הזמן משנה אותנו. ומה שאנחנו אהבנו לפני כמה שנים זה לא בהכרח מה שאנחנו אוהבים עכשיו. מה שאהבנו לפני שבוע זה לא בהכרח מה שאנחנו צריכים עכשיו. אז לבוא ורגע להיפגש, להסתכל על סקס כמפגש אנושי, חשוף, פגיע, עמוק, שאין בו מסכות, שאם אנחנו באמת מביאים את עצמנו, אז שם יש את הקסם במקומות האלה שאנחנו חשופים ופגיעים, ולא פוטוגנים, ובלי פוטושופ, ואף אחד מאיתנו לא שחקן פורנו ולא אמור להיות. כשאנחנו מביאים את המקום הזה של אני נפגש איתך עכשיו, כאילו זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, ובואי נראה מה קורה, מה רוצה לקרות במפגש הזה, שם יכול לקרות קסם, שם יכול לקרות סקס טוב. והסקס הממש ממש טוב הזה, לא בטוח שהוא במדדים שאנחנו מגדירים סקס טוב. יכול להיות שאנחנו מגדירים סקס טוב כהייתה לי שרשרת אורגזמות. השפרצתי מהאף-אף, לא יודעת מה, כאילו, כל אחד בפרמטרים שלו. אבל יש לנו איזה יעדים כאלה בחברה למה נחשב טוב, כמה זמן החזקנו במיטה, כמה אורגזמות היו, כמה תנוחות החלפנו. ואני רואה סקס טוב כחוויה אנושית, אמיתית, עמוקה ומפגישה. ויכול להיות שאנחנו נפגוש שם מורכבות, ויכול להיות שאנחנו נפגוש שם איזה משהו מביך, או קולות שאנחנו לא רגילים לשמוע, או משהו שפשוט לא כל כך עבד. נגיד ניסינו עכשיו איזה סוג מסוים של מגע, ווואלה זה לא היה הכי מענג וזה לא הכי הדליק, אבל היינו עם זה, הכנסנו לזה הומור, היינו בהקשבה, אמרנו, טוב, פעם הבאה ננסה משהו קצת אחר, זה לא פחות טוב מאשר שרשרת אורגזמות. לא צריך כל הזמן לנסות לנצח את היעד הגבוה שהצבנו לעצמנו.
באמת, כל הדברים שאמרת עכשיו מבחינת סטיגמות ודברים, זה באמת נובע ממקום, לפחות לדעתי, של הטבו הזה. כי אוקיי, אז לא מדברים מיניות, אבל אם כבר מדברים מיניות, אז כן, אז צריך לגמור, וצריך לעשות מלא תנוחות, וזה צריך לראות פוטוגני, ואת צריכה לראות ככה, והוא צריך להחזיק מספיק זמן, וזה, אני לא יודעת אפילו אם זה מטיב, שהשיח כביכול יתקדם, אבל הוא לא באמת יתקדם, כי הוא משאיר אותנו במקומות מאוד, עם אמונות מגבילות, עם תפיסות שהן שגויות. וכמו שאמרת, אני מאוד מסכימה ומרגישה ש... סקס או מיניות היא פשוט שיח בין שני אנשים או כמה שיהיו שהוא עם הגוף. ואם בשיחה עם בן אדם אתה לא מאפשר לעצמך להתבטא או לא מאפשר לעצמך להיות באי נוחות מסוימת, אבל אז גם לדבר על זה ולתקשר על זה או הומור או כל הדברים שאמרת, שיחה טובה עם חברה או בן זוג, הכל צריך לחול אותו דבר גם למיניות.
נכון.
וזה מה שלא מלמדים אותנו. וזה מה שיפתור גם את רוב הדילמות או הסוגיות או הדברים שכל אחד חווה עם עצמה.
לגמרי. אם אני לוקחת את זה באמת להקבלה של שיח, אז תחשבו רגע איך זה מרגיש כשאתם למשל, אתם מדברות עם חברה ממש טובה, וכל אחת חושבת על מיליון דברים אחרים שלא קשורים לשיחה. זה רוב מה שקורה בסקס. רוב מה שקורה בסקס זה שאנחנו נכנסים בעצם לסוג של זירת קרב. כשאנחנו לא במיניות מודעת. אנחנו בעצם נכנסים למפגש ששוב, במהות שלו זה המקום הכי אנושי והכי פגיע, וזה לנשק את האזורים שאנחנו מסתירים, וזה להיכנס אחד לתוך הגוף של השני, זה כל כך כל כך חשוף. אבל כל אחד מאיתנו נכנס עם איזה...
אג'נדה מסוימת.
אג'נדה ורצון להרשים.
כן,
רצון לבצע. לבצע את הדבר הזה כמו שצריך. לא סתם, תחשבו על המילים שאנחנו משתמשים בהם לסקס. ביצוע, לתת עבודה, לדעת את העבודה. יש איזה, באמת, איזה כל מיני יעדים ומטרות. אנרגיה מאוד קווית, מאוד זכרית. צריך להגיע מנקודה A לנקודה B. להגיע לאורגזמה. לאן צריך להגיע?
גם כמו שאמרת עכשיו, כמו שצריך. מה זה צריך? מה צריך?
בדיוק. יש את הלהגיע ל, צריך לעשות X, צריך לעשות Y, צריך שתהיה סימטריה, צריך שהכל יהיה, רגע, אני נתתי אז עכשיו הוא ייתן, דברים כאלה. ומה שקורה זה שבגלל שאנחנו כל כך מרוכזים באיך זה צריך להיראות, ממש כאילו אנחנו איזה במאי פנימי של עצמנו שמביים את סצנת הפורנו שהולכת לקרות עכשיו ואנחנו צריכים לצאת במצטיינים. אז אנחנו כל כך מרוכזים בזה, שאנחנו לא מרוכזים באמת בנוכחות במה שקורה. ובגלל שגם סרטי הפורנו וגם הסרטים ההוליוודיים לימדו אותנו שלא צריך לדבר בזמן סקס, צריך שיהיה זרימה. צריך שיהיה פלואו. תמיד כשאני מדברת על תקשורת אינטימית במיניות, אז אנשים אומרים, מה, אבל זה הורס את הפלואו.
מתי מדברים בכלל?
כן, מתי מדברים? מה, נשב לפני הסקס ונדבר? זה כמו רעיון עבודה, זה נראה לי תקוע כזה, זה לא זורם, צריך לזרום. אבל הזרימה הזאת היא מזויפת, כי הזרימה הזאת היא נראית אולי בצורה מסוימת, אבל כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר לגמרי, ואז מה הפלא? שאין אורגזמה, ושאין עונג, ושיש כאבים, ושלא עומד, וששופכים מהר, או שלא שופכים בכלל כי יש איזה קושי וחסימה. יש כל כך הרבה קשיים בתוך המיניות, רק בגלל שאנחנו לא בנוכחות.
וואו, זה נראה לי שעצם המילים האלה שאמרת עכשיו, זה אחד הדברים הכי חשובים פה בפרק. אנחנו כל הזמן מדברות על להיות נוכחות בכאן ועכשיו, וגם ההבנה שיש לזה השלכות מסוימות. שעצם זה שאנחנו באמת, כמו שאמרת, לא רגע עושים או עושות איזשהו דו-שיח על הנושא הזה, ולא מביאים את עצמנו בצורה שהיא, אנחנו כרגע כאן עם מה שקורה פה ברגע הזה עכשיו, מבלי אפילו כמו עכשיו, להגיד, וואי, איך היה נראה הפודקאסט הקודם שהקלטנו, איך היה עם המרואיינת ההיא. לא, אנחנו פה, הנוכחות, איתך בשיחה, אותו דבר גם בסקס. עכשיו, אתה פה עם אותו בן אדם, אותה בת אדם, אבל היא אחרת, וכמו שאמרת, זה משהו שמאוד חשוב להבין אותו ולהפנים אותו.
נכון.
שהרגע הזה אין כמוהו ולא יהיה.
נכון.
אותו דבר לגבי הסקס.
ויכול להיות שאנחנו במערכת יחסים אפילו ארוכה, אפילו נשואים 20 שנה, 30 שנה, זה לא אומר שאין לנו גבולות חדשים או רצונות חדשים או אפילו חששות חדשים. אז להביא את המקום הזה, לדבר על הסקס, אפשר לדבר על סקס מחוץ למיטה? אפשר לדבר על סקס ממש כשאנחנו בסיטואציה מינית, להגיד, רגע, יש משהו שבא לי להנחיח. אני מאוד אוהבת לעשות את זה. כי אני יודעת שאם אני לא מנחיחה את הדברים שעכשיו נמצאים, אם יש פיל בחדר ואני לא מביאה אותו אל האור, הפיל הזה פשוט ישגע אותי. כן. לכל אורך האינטראקציה המינית. ואני אספר לכם אפילו משהו ככה מאוד אישי, שאני אוהבת לספר בסדנאות, סופר סופר אישי, אבל אני אוהבת להביא אותו. היה מישהו שהיה לנו איזה קשר חברי מאוד מאוד עמוק, ובמשך איזה 3-4 שנים היינו נורא נורא קרובים, ו... לא קרה בינינו שום דבר מיני, כי הוא היה בזוגיות. ואני, הייתה לי הרגשה שיום אחד הדבר הזה יקרה, זה אפילו היה קצת פנטזיה שלי. ובשלב מסוים באמת הוא והבת זוג שלו נפרדו, אחרי שאנחנו חברים 3-4 שנים, ויש מלא מתח מיני בינינו, ואז סוף סוף הדבר הזה קרה. וזה כאילו מהצד יכול להיראות הסצנה ההוליוודית הזאת בסרט, שהמתח המיני נבנה כל השנים האלה, והנה הגיע הרגע המיוחל, ואם זה היה סרט, אז היינו נכנסים הביתה, הוא היה קורע ממני את הבגדים, ונורא מהר היינו מתפשטים, נורא מהר הייתה חדירה, ואז היינו גומרים ביחד, שוכבים אחד ליד השני ואומרים, וואו, זה היה מדהים. אבל מה קרה בפועל? מה שקרה בפועל זה שמשהו התחיל, ואני התחלתי לאכול סרטים, על זה שאני יום אחרי וסת. וכשאני יום אחרי, כשאישה יום אחרי וסת, לפעמים הריח שלה בנרתיק הוא כזה, משהו לא מאוזן כל כך עדיין. ואני פשוט הייתי בסרטים, אמרתי, יו, לא, אני לא אמינה, זה לא קורה לי עכשיו. זה לא קורה לי, לא ברגע הזה, לא. יו, ואם הוא יוריד לי עכשיו את המכנסיים, אז הוא יריח, והוא יחשוב שזה הריח שלי תמיד, ולא יהיה לו נעים להגיד, ואני לא יהיה לי נעים, אכלתי לעצמי את הראש, ואז קלטתי שאני ממש לא בנוכחות במה שקורה, אני לא יכולה ליהנות מזה. אז פשוט נשמתי עמוק ואמרתי לו, שומע, אני חייבת להגיד משהו, וזה מה זה מביך אותי. כאילו זה הכי כזה לא סקסי בעולם, אבל אני חייבת להגיד את זה, אחרת שום דבר לא יוכל לקרות. פשוט תעליתי את זה, ואמרתי לו, אפשר שיהיה לנו איזה גבול שלא מורידים מכנסיים היום? סבבה. הגבול הזה תוקשר, שמרנו עליו, וזה פתח את כל המה כן אפשר. כשאנחנו אומרים מה לא, אנחנו פותחים את כל האפשרויות למה כן. וזה היה יפהפה. ואני ממש אוהבת להביא את הסיפור הזה, כי זה כאילו סיפור כל כך אנושי, שעושה הבדל כל כך גדול, כי רוב האנשים לא יגידו. רוב האנשים, זה יהיה מין סוג של להיכנס להגנה והתקפה, כזה כן. להגן, שהיד שלו לא תגיע לשם, שיוב, מה יקרה, אם הוא יריח, אם הוא ירגיש, איך אני אומרת את זה.
כן. זה חשוב להעלות את זה לשיח. כן, אני חושבת שאולי, מה שאלת עכשיו זה דוגמה קלאסית למשהו שבעבר היה לי מאוד קשה לתקשר. ובאמת הייתי עושה את הכל מסביב, כזה, את יודעת כמו שאמר, דואגת שזה לא יגיע לסיטואציה של מיטה, לא להתקרב לאזור עם הידיים, כאילו מאוד מנסה כזה, אבל לא באמת מדברת על הדברים. ולרוב זה גם היה לי סבבה, את יודעת, להחליק את זה בצורה כזאת שהיא לא, לא מתקשרת, אבל היו פעמים שזה גם מאוד הכביד, כאילו לדעת שיש משהו כזה ש... וואלה, מפריע לי בסיטואציה וגורם לי לאכול סרטים בראש. ואני לא אומרת אותו, רק מנסה כל הזמן, כמו שאמרתי, להיות באיזושהי תנועתיות כזאת של שזה לא יקרה, רק שזה לא יקרה. זה מבאס. וזה הרבה יותר מבאס לי מאשר לבן אדם האחר, שהוא בכלל לא מושג מה קורה בתוך הראש שלי.
נכון, ואז הוא רק מנסה לפרש. רגע, למה היא הזיזה לי את היד? היא לא רוצה אותי, אולי אני, אולי אני too much, אולי אני הולך מהר מדי, ואז שנינו נמצאים באיזה שיח פנימי. מה זה רועש ומציק בתוך הראש שלנו, ומה, ואיך אנחנו מצפים להיות במקום הזה, וגם שהגוף יהיה פתוח ומשוחרר ואורגזמי וממלא עונג, זה פשוט לא יכול לקרות באותו זמן.
נכון. חשוב לעשות את הסוג של תיאום ציפיות, הייתי אומרת, וגם בואי, אם יש שני אנשים, ושניהם גם באים למפגש המיני הזה והם מעוניינים בו, ואפילו אם יש איזו הסכמה והם דיברו על זה, עדיין יש עוד הרבה שיח שאפשר לפתח אותו, לאן אנחנו רוצים שהמפגש הזה יגיע, איך אנחנו רוצים שהוא יגיע לשם. לא יודעת, מפגש, יש כל כך הרבה סקלות רחבות של מי לעשות אהבה, ושזה כל כך עדין ורגוע, ולמסיבה שהיא כזה עוצמתית ובקצב מטורף כזה, ומלא בין לבין, ו... מספיק שאני רוצה משהו אחד, והוא רוצה משהו אחר, או היא, וזה לא... זה פשוט, למה לא לדבר על זה, ולהגיד, וואי, היום בא לי ככה. וזה מה שבא לי שתעשה. וזה מה שעושה לי טוב. או בכללי, לבוא ולדרוש במובן מסוים. לפעמים אני מרגישה שבעיקר בתור נשים, אנחנו לא מרגישות בנוח לדבר על זה. כי לא, ואולי זה too much, וזה דורש יותר מדי זמן, וזה דורש יותר מדי מאמץ, ולא בא לי עכשיו לשים אותו בסיטואציה הזאת, אבל אם אנחנו לא נדרוש את זה, אז איך זה יקרה?
נכון, ואני חושבת שכאן גם נכנס באמת השיח הבריא סביב גבולות. כשאנחנו סומכות על בן אדם שיגיד לנו כשמשהו לא מתאים, אז אנחנו יכולות הרבה יותר להרגיש בנוח לבקש את מה שאנחנו רוצות. כי אם אנחנו מנסות לפרש כל הזמן את ההתנהגות של מישהו אחר, ולהבין אם זה בסדר לו או לא בסדר לו, למשל, אם עכשיו את רוצה שהבן זוג שלך ירד לך, או הפרטנר שלך ירד לך, ואת לא יודעת אם הוא באמת רוצה להיות שם, ואת לא יודעת אם הוא מרצה אותך עכשיו או לא, אז יתחילו המחשבות של, אני לא בסדר, ואני לא רוצה לשים אותו במצב הזה, ולוקח לי זמן, ובטח אין לו כוח. אבל אם את יודעת שכשלא מתאים, הוא יגיד היום פחות מתאים לי, אז כשזה כן מתאים, את יודעת שזה באמת מתאים, ושיכול להיות שהוא גם מאוד מעוניין לעשות את זה, כי זה עונג נורא גדול לענג את הבן אדם שאנחנו אוהבים, את הבן אדם שאנחנו נמשכים אליו, במיוחד אגב, אני רואה יותר ויותר כמה לגברים זה חשוב. זה חלק ממש מהותי מהתחושת גבריות שלהם, לדעת שהם סיפקו את האישה שלהם. וגם הפוך, אני חושבת שגם אנחנו מאוד מאוד אוהבות להעניק. אז באמת לדעת שכשזה כן, זה כן. וכשזה לא, זה לא. זה בסדר. אפשר לבקש, ואפשר גם לקבל לא ולהגיד תודה, תודה, תודה שאתה כן הייתי. תודה שאתה מכניס כנות למיטה.
נכון. וגם חשוב לי להגיד באופן אישי, יצא לי לפגוש כל מיני פרטנרים, ואני חייבת לומר שהייתי מופתעת מהרגע שבו נתקלתי בפרטנר שבאמת היה חשוב לו העונג שלי, והוא תועדף אותו והשקיע לעומת אחרים, ואז את מבינה שלא כולם באמת נמצאים שם מהרצון הזה שיהיה מפגש מיני שהוא מטיב לשני הצדדים, וזה העניין הזה של הבגרות והמודעות, כי הרבה פשוט באים, וגם את לא מתקשרת, וגם הם לא מתקשרים, ואז זה כזה, טוב, לא באמת מעניין אותי, אני באה למפגש הזה לסמן וי, במובן מסוים, ואני הולך, וסבבה. כאילו, וזה חשוב גם באמת לבחור את הפרטנרים המתאימים במובן הזה. אנשים שאתם סומכים עליהם, אנשים שאתם מרגישים בנוח לתקשר להם את הגבולות שלכם.
אני חושבת שזה גם עניין של ניסוי ותהייה בסוף, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים להכיר בן אדם על כל הרבדים שלו, ודווקא בעולם של סקס ומיניות פחות תהיה לו בנוח לתקשר דברים או לדבר אלינו. אבל אני חושבת שעם הזמן גם האינטואיציה נבנית סביב הדבר הזה, סביב ההבנה של מי הבן אדם שמתאים לנו בכלל לחלוק איתו את את החוויה הזאת, וגם שהוא ידע באמת לתקשר איתנו את זה. וזה בסדר גם אם יש לפעמים חוויות שהן לא איי-איי-איי, כי בסוף זה בונה...
פחות מדויקות.
כי זה בדיוק מה שבונה את את החוויות המיוחדות והמדהימות והמטורפות, וגם באמת לדעת לשים את האצבע על מה טוב. כאילו, אם אין לנו איזושהי השוואתיות בסופו של דבר, של להגיד מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת, אז הרבה יותר קשה באמת לתקשר את זה.
נכון, ואני תמיד צוחקת על זה שהמיניות המודעת הרסה לי את חיי המין במרכאות, כן? אבל פעם הייתי באדם מיני, אני עדיין צעירה, אבל אני אגיד בצעירותי, שככה תקופת טרום צבא וקצת אחרי צבא, הייתי באיזה ליבריישן של המיניות, רציתי לחקור, רציתי לחגוג את החופש, רציתי לחגוג את זה שאני צעירה ויפה ומלאה באנרגיית חיים, והיו לי הרבה התנסויות מיניות שונות. והיום אני בררנית ברמות שלפעמים אני מרגישה נזירה. מרוב שכן, אני ממש ממש בוחרת בפינצטה את ההתנסויות ואת החוויות המיניות שלי, כי היום אני כל כך יודעת יותר מה אני צריכה,
וגם מה את לא צריכה.
בדיוק, לפעמים אני יכולה ממש פשוט לפסול מראש, כי התקשורת שלי הפכה להיות באמת ברמה מאוד גבוהה, שאני יכולה ממש לזקק את מה אני צריכה ומה אני לא צריכה. נגיד, אני אישית, אני גרה בפרדס חנה, יש שם הרבה אנשים שהם במערכות יחסים פתוחות ופוליאמורים, ולי פחות מתאים להיכנס לסיטואציה מינית עם אדם שנמצא במערכת יחסים. יכול להיות שפעם בכלל לא הייתי יודעת שהוא נמצא במערכת יחסים, כי לא הייתו מתקשרים את זה. והיום אני תמיד שואלת, האם אתה נמצא במערכת יחסים כלשהי? מה הגבולות? מה הרצונות? אפילו בטיחות מינית, האם יש איזה מחלות מסוימות שאני צריכה לדעת עליהן? נכון, זה קצת לא סקסי לדבר על זה.
זה כל כך חשוב.
זה כל כך חשוב, וזה גם, אם בחרנו לעשות משהו של אנשים מבוגרים, אז בוא נתנהג כמו אנשים מבוגרים ואחרים בקשר לזה. עם פרטנר, וזה משהו שאני נתקלת בו הרבה. מישהו אומר לי שהוא לא אוהב להיות עם קונדום, הבן אדם הזה לא ייכנס אליי. ומראש אני אפסול את הדבר הזה, כי אני יותר לא אהיה במקום של ריצוי, וטוב, אנחנו כבר פה, וזה כביכול הימים הבטוחים שלי, אז אולי לא יקרה. אז כל הדבר הזה, היכולת שלי היום לעמוד ולברור את החוויות המיניות שלי, היא בזכות גם חוויות פחות מדויקות שהיו לי, וגם באמת הרבה חקירה, גם שלי עם עצמי, מה אני אוהבת, גם באמת ממרחבים שהייתי בהם, מהלימודים שלי, מחיבור הרבה יותר עמוק לסנטר שלי ולעצמי. ואז אנחנו יכולים באמת להיות בסנטר בחוויות מיניות עם אחרים.
זה כלי מעולה לסנן פרטנרים, לעלות דברים כאלה לשיח ולראות איך הם מגיבים. פשוט חוסך המון.
נכון,
כן, לגמרי.
ומי שלא מסכים לדבר לפני, זה גם סוג של מסננת.
חד משמעית.
זה, אוקיי, אז אתה מסכים להיות הכי חשוף ופתוח איתי בגוף, אבל לא בדיבור, לא בלב, לא בנפש, פחות מתאים לי.
נכון. אלינו פה ממש קצת, אבל על סטיגמות שחשוב לנו לנפץ. אם ככה יש נשים שמקשיבות לפרק הזה, מה הדברים שבאמת חשוב לנו להגיד שמות רגע, זה לא חייב להיות ככה.
כל מיני סטיגמות. בואו נחשוב על זה. יש קודם כל סטיגמה שאני ממש אוהבת לנפץ, וזה לא חייב לצאת לך שום נוזל כשאת גומרת. אוקיי? אני פשוט מקבלת כל כך הרבה הודעות בקשר לזה, באינסטגרם, באופן יומיומי, שפיכה נשית. אפשר רגע להוריד את ההתלהבות יתר מהנושא הזה. קודם כל אני אגיד שלא חייבים להגיע סתם, לא חייבים לחוות אורגזמה. בגלל שזה לא משהו שצריך להגיע אליו. זו איזושהי חוויה שהיא יפהפייה והיא תוצר לוואי של עונג, של עונג ונוכחות, תוצר לוואי נהדר. ואם אנחנו נורא נורא מנסות לכוון אליה, אנחנו כנראה לא נגיע אליה. חבר אמר לי אתמול שאורגזמה ושפיכה אגב, זה כמו כלב פחדן שאם אנחנו נרדוף אחריו אז הוא פשוט יברח מאיתנו, אבל אם אנחנו רגע ננשום ונהיה רגועים ופשוט נשב ונוהב אותו ונחכה בסבלנות, כנראה שהוא פשוט יגיע לאט לאט. מתוך המקום היותר משוחרר ורפוי ולא נאחז. אז גם לא חייבים לחוות אורגזמה תמיד. וגם שפיכה נשית, כלומר כשיוצא לנו ממש נוזל בצורה של השפרצה או בצורה של נביאה מהנרתיק, זאת לא אורגזמה. ואני חושבת שהרבה מאיתנו נורא נורא רוצות לחוות את הדבר הזה, והרבה גברים רוצים שנחווה את זה, כי בפורנו זה דבר כל כך פופולרי, ואני חושבת שזה גם איזו ולידציה כזאת לגברים ש... אוקיי, אני לא יודע אם היא זעיפה אורגזמה או לא, אבל אם יצא הנוזל הזה, אז זה אומר שיש אישור, הייתה אורגזמה, אני יכול לישון בשקט. אז חשוב לי להגיד שזה לא דבר שצריך לרדוף אחריו. הרבה נשים, זה אפילו לא נעים להן בהכרח לשפוך. אני ממש ממליצה, כשאתן בחוויה מינית, לא לנסות לרדוף אחרי עסק כזה או אחר, כמו שגם אמרנו, אלא פשוט להיות בעונג שלך, בסקרנות, ולראות מה עושה לך נעים, ואם מצאת משהו שנעים לך, לשהות שם, להישאר שם, לנשום, לעשות קולות, להרפות את הגוף, ולהגיד שזה נעים. כן, לא לזייף, להגיד שזה נעים. כל אישה פה שמזייפת אורגזמות. קודם כל, אני באמת, קודם כל, כן, זה חבל. אני כן רוצה להביא חמלה למקום הזה, כי אנחנו לפעמים יכולות, אני ספציפית לא, אז אני לא אדבר באנחנו, אבל נשים רבות יכולות לזייף מתוך באמת איזושהי מצוקה. אני יודעת שאני הייתי מזייפת פעם אורגזמות, כשרציתי להרגיש קרובה לפרטנר, רציתי שהוא ירגיש קרוב אליי, וחשבתי שאם הוא יחשוב שאנחנו גומרים ביחד, אז הוא ירגיש יותר מחובר איתי. אז זה ממקום של מצוקה. ויחד עם זאת, הזיוף הזה הוא כבר מביא חוסר כנות למיטה. וזה כבר סוגר. וזה כבר מרחיק, וזה כבר גורם לנו לא לרצות בכלל להיכנס למיטה, כי אנחנו נלבש איזו מסכה, אנחנו נשים איזה פילטר שהוא לא נכון, ובעצם חוויה כל כך מקרבת, תהפוך להיות חוויה מאוד מרחיקה. אז זה כמה דברים שחשוב לנפץ. בא לי לנפץ רגע את זה שאנחנו צריכות להיראות בצורה מסוימת במיטה.
תנפצי לנו.
Yes, let's talk about it.
אז הבמאית הפנימית הזאת שלנו שאומרת לנו מה לעשות, איזה קולות לעשות, איזה הבעות פנים לעשות ואיך להיראות בכל מיני תנוחות, אז אפשר להגיד לה thank you for sharing ולשים אותה רגע על השטק. אני אספר לכם שאני ראיתי, כשהייתי בת 8, אני ראיתי את אימא שלי יולדת. כן, אימא שלי מדהימה, היא ילדה את אחותי הקטנה בבריכת לידה בבית. אני הייתי איתה בתוך המים.
וואו.
ממש, אחת החוויות הכי מדהימות של חיי, ואני זוכרת שזה היה היום שבו הבנתי איך אישה באקסטזה נראית. זה לא נראה כמו שאנחנו מדמיינים, זה לא נשמע כמו שאנחנו מדמיינים, זה לא מותר בפודקאסט לעשות קולות. אז זה לא קולות של כאלה גבוהים וחנוקים, זה יותר אוקיי, זה יותר כמו באמת ההשוואה שלי הייתה חיית משק ממליטה. אוקיי? ככה שמעתי את זה. זה קולות שהם עמוקים, שהם מגיעים מהרחם, מהצ'קרות התחתונות, מהבסיס שלנו, מהאגן. ובחיים לא שמעתי אישה עושה קולות כאלה. ואז ככל שהתבגרתי, וככל שהתחברתי יותר לגוף, והפסקתי לזייף, הבנתי שלפעמים האקסטזה המינית היא נראית ככה ונשמעת ככה. לפעמים הקולות שלנו הם הרבה יותר עמוקים, הם הרבה יותר חייתיים, הם פחות הגניחות של שחקניות הפורנו, שממש מרגישים את הזיוף שם.
כן.
אפילו אני שומעת על הרבה נשים שאומרות שהן לא נהנות להיות למעלה בזמן סקס, כי הן לא אוהבות את איך שהן נראות בזווית הזאת, והן מחזיקות את הבטן בפנים, ואז כואב להן. אני אומרת, ברור שכואב לכן, כי אתן נורא מקבצות את כל הבטן התחתונה, את כל האזורים האלה, שאם אתם תרפו אותם, יכול להיות שתחוו עונג פנימי עמוק ונעים ואורגזמי בטירוף. וברגע שרגע משחררים, אפילו בואו נעשה את זה, כל מי שגם מאזינה, בואו רגע ניקח אוויר, וניתן לבטן להיות רפויה ועגולה, כמו שהיינו ילדות שככה הבטן בחוץ. ותראו את ההבדל בגוף עכשיו. אנחנו אפילו לובשות בגדים שמכניסים לנו את הבטן פנימה, כל הגזרה הגבוהה. אפילו מה שאני לובשת עכשיו הוא כזה. אז יש לנו כל כך הרבה הבניות של איך אישה צריכה להיראות, שאז בזמן סקס אנחנו בלי בגדים, אנחנו בלי פוטושופ, אנחנו בלי פילטרים, אנחנו לפעמים גם בלי איפור, או שהאיפור מרוח, ואנחנו רגע יוצאות מהפרסונה השחקנית פורנו המושלמת, ופתאום יכולות להיכנס למשהו אחר, ואקסטאזה נשית יכולה להיראות כמו רטיטות בגוף, רטטים בגוף, עיניים מתגלגלות אחורה, לפעמים אפילו הלשון יוצאת החוצה, מי שככה ממש נותנת לעצמה להביע. לפעמים יכול לצאת רוק, לפעמים יכולים לצאת כל מיני קולות, מי שלפעמים יוצא לה כמו קול של פלוץ מהנרתיק או ממגע של גוף לגוף, זה פשוט אוויר שמשתחרר. זה כל כך בסדר. ו-and yet, כאילו כל הזמן אנחנו כל כך מנסות שלא נראה בצורה הטבעית שאישה נראית בה באקסטאזה. אז רגע לשחרר את מה אמור, איך זה אמור להישמע, איך זה אמור להיראות, מה אמור להיות הזווית או המרקם, אין פה מצלמה. לא צריך לחשוב על הזווית. יש כאן חיבור, ואם את תהיי בעונג שלך, ואת תעופי על עצמך, ואת לא תחשבי על איך את נראית, תאמיני לי שאין דבר יותר סקסי מזה.
איזה דרך מעולה לסיים את הפרק. ממש. איזה כיף, וואי. האמת שיש לנו גם כמה שאלות מעוקבות, אבל אנחנו פשוט נצטרך להביא אותך שוב. כי השיח הזה הוא כל כך משמעותי וחשוב, ואפשר להמשיך אותו הלאה, וכל נושא שאלינו פה היום, אני מרגישה שיכולנו גם להעמיק עליו עוד. אבל בסך הכל, אני מרגישה שהבאנו המון דברים מאוד חשובים ופרקטיים לנשים שמאזינות לנו. ומעבר לשיח שהיה כאן, איפה עוד אפשר למצוא אותך ולהתחבר אלייך?
אז הזירה הראשית שלי זה האינסטגרם. אז אתן ממש ממש מוזמנות ומוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלי, לירי אמבר דבי.
אנחנו נוסיף לינק.
Yes. יש לי גם את האתר שלי, וגם את הפייסבוק שלי. יש לי גם קבוצת פייסבוק שעכשיו תחזור גם להיות יותר פעילה, קוראים לה אורגזמיק ווימן. יש לי גם קבוצה מקבילה לגברים, אורגזמיק מן, שהיא סופר פעילה ומלאה בכל טוב ובגברים מדהימים שבוחרים להכיר את המיניות שלהם ולהיפתח ולהתפתח. כן.
וחוץ מזה, יש לך גם סדנות שאת עושה?
אז יש לי גם את הקורס זוגות שהולך לצאת בקרוב, הוא הולך לצאת באזור מרץ, ההרשמה תיפתח כבר בפברואר, סביב יום האהבה, זה אחלה זמן ככה להסתקרן בדבר הזה. זה הולך להיות קורס עם כלים שאני מביאה לראשונה לישראל, כלים של אירוטיק בלופרינטס, שזה ממש שיטה מדהימה מארצות הברית. יש גם ריטריטים פרונטליים של הנושא הזה שאני מנחה ביחד עם שיר עזיב, ויש גם את הקורסים הדיגיטליים שלי, את הסדנת גברים שפוצצה את המדינה, אז ממש שווה ככה לעקוב, ויש הרבה הרבה דברים שגם הולכים לצאת.
איזה כיף. תודה רבה לך לירי שהגעת לפה לדבר איתנו.
תודה.
תודה. ולכל המאזינות, אנחנו מקוות שהפרק הזה ייטיב איתכן, ואנחנו נשמח לשמוע אם לקחתן ממנו משהו, מה דיבר אליכן, גם לירי מאוד תשמח לשמוע, ואם הוא איטיב איתכן, אז מאוד נשמח גם שתשתפו אותו, ואנחנו נתראה כאן בראשון הבא.